אז אנחנו בענייני ספק והסתברות, וכמו שאמרתי, המהלך מחולק לשניים או שלושה חלקים. החלק הראשון זה לשים את מפת האפשרויות על השולחן. איזה אפשרויות עומדות בפנינו? איך נראית הצומת? השלב השני זה ההחלטה שאנחנו באמת נמצאים במצב של ספק, שאין לנו הכרעה מי זאת האפשרות הנכונה מבין האפשרויות שבפנינו. ואז אחרי שהגענו למסקנה שאנחנו במצב של ספק, נכנסת, מגיעים לשלב השלישי, שהוא ההכרעה של הספק או ההוראה מה לעשות במצב של ספק. ואת שני החלקים הראשונים בעצם סיימתי, כן, כולל השיעורים שניתנו בימי שישי, סיימתי פחות או יותר בפעם האחרונה, סיכמתי וסיימתי, אז יש לנו בעצם פחות או יותר את המפה, ואת ההנחיות, מתי ואיך אנחנו מחליטים שאכן המצב שאנחנו נמצאים בו הוא מצב של ספק. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השלישי. שלב השלישי זה עקרונות שמורים לנו מה לעשות אם אנחנו במצב של ספק. כן? ודיברתי על זה שיש איזושהי נטייה לאנשים להפעיל את העקרונות האלה כשהם מדלגים על השלב שבו צריך להחליט שאנחנו באמת במצב של ספק. זה הסיפור שהזכרתי אותו, לא
כמו?
לא, אבל בשיעורים הקודמים. רגע, יש פה... הסיפור על, כן, על רבי יונתן נייבשיץ, שבא אליו הכומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב, וכתוב בתורה, אחרי רבים לעתות. אז רבי יונתן נייבשיץ אומר לו, אנחנו הולכים אחרי הרוב כשאנחנו נמצאים במצב של ספק. אבל אם אני לא נמצא במצב של ספק, אני לא מפעיל את הכלל של הליכה אחר הרוב. עכשיו, הדבר הזה, הרבה פעמים מספרים אותו כבדיחה, אבל זה עיקרון שהוא לגמרי רציני. זאת אומרת, כן, החתיכת בשר שאני מוצא בשוק, ויש פה 9 חנויות טרפה ואחת קשרה, אז באופן עקרוני אני אמור ללכת אחרי הרוב, ולהתייחס לחתיכה הזאת כחתיכת טרפה. אבל אם החתיכה הזאת היא חתיכה עם פלומבה של כשרות, אז למרות שיש 9 חנויות טרפות ואחת קשרה, ברור שמבחינתי החתיכה הזאת תהיה קשרה. למה? הרי יש כלל שצריך ללכת אחרי הרוב. התשובה, הולכים אחרי הרוב רק אם אני במצב של ספק. אם יש פה חתיכה שאני לא יודע מה טיבה, אז אני מכריז על המצב כמצב מסופק. ועכשיו, הליכה אחר הרוב היא אחד הכללים שאומרים לי מה לעשות כשאני במצב מסופק. אבל קודם כל, אני צריך לקבל את ההחלטה שאני אכן בספק. רק אז אני מחפש או משתמש בכללי ההנחיות מה לעשות במצבי ספק. אבל אם אני לא במצב של ספק, אז כל הכללים האלה אינם רלוונטיים. ולכן הקפיצה המאוד מהירה הזאת לשימוש בכללי ספק היא מאוד מאוד בעייתית. דוגמה אחרת לעניין שלא הזכרתי אותה פעם קודמת, אבל הזכרתי אותה אני חושב בסדרה בימי שישי, שהרבה פעמים במצבי ספק אנחנו מחלקים בין כמה סוגי מצבים של ספק. יש ספק עובדתי, יש ספק הדדין, הספק הדרבטה. הספק עובדתי שאנחנו לא יודעים מהי המציאות. ספק הלכתי, ספק הדדינה, זה שאנחנו לא יודעים מהו הדין. הספק הדרבטה זה כשיש מחלוקת בין פוסקים מרכזיים לגבי הדין הזה, אז בעצם יש לי ספק כמו איזה פוסק ללכת. מה ההבדל בין זה לבין הספק הקודם? ספק הקודם זה ספק הדדינה, זה ספק שבו אני מסתפק, האם הדין הוא כזה או כזה, לא בגלל שיש איזושהי מחלוקת בין פוסקים. אז הטענה שלי, יש לי מאמר על זה, על אוטונומיה בפסיקה, ששם אני טוען, אני לא מקבל בכלל את קיומו של הספק השלישי. זאת אומרת, אין דבר כזה, ספק השלישי, ספק הדרבבטה. נגיד שהרמב״ם והרשב"א חלוקים ביניהם. זה לא אומר שאני נמצא במצב של ספק. תלוי אם יש לי עמדה. זאת אומרת, אם יש לי עמדה משלי, אז אני לא במצב של ספק, אז למה אני צריך ללכת לחומה אם זה דאורייתא או משהו כזה? אם אני לא בספק, אני לא מפעיל את כללי הספקות. אם אני מחליט שאני בספק, כלומר, אני נכנס לסוגיה וגם לי לא ברור איך צריך לנהוג, אז אני אפעל לפי כללי הספקות. אבל אני אפעל פה לפי כללי הספקות בגלל שאני החלטתי שאני בספק. לא בגלל שהרשב"א והרמב"ם חלוקים ביניהם. במקרה גם הרמב"ם והרשב"א חלוקים בסוגיה הזאת. אבל לא זאת הסיבה שבגללה אני מסופק. אני מסופק בגלל שלי עצמי אין עמדה, לא הגעתי לעמדה ברורה בסוגיה הזאת. לכן אני מסופק. לא בגלל שיש מחלוקת ראשונים. לכן אני לא מקבל בכלל את הקטגוריה הזאת של ספקא דרבבתא. זה לא רלוונטי. זה רלוונטי רק אם אני עצמי נמצא במצב של ספק. ואז זה לא ספקא דרבבתא, אלא זה סתם ספקא דדינא. אז זאת עוד דוגמה לחשיבות, שנייה אחת, זאת עוד דוגמה לחשיבות ההבחנה הזאת שעשיתי, שלפני שאני רץ לבדוק איזה כללי ספק, באיזה כללי ספק להשתמש, או מה אומרים כללי הספק בסיטואציה, אני חייב קודם כל לעבור שלב שבו אני מחליט שאני אכן נמצא בסיטואציה של ספק. וההחלטה הזאת מאוד חשובה. אם לא עשיתי את ההחלטה הזאת, אין מה לרוץ לכללי הספק. כן.
רב, נניח שני אנשים. שניהם עברו על הסוגיה ויודעים את כל הצדדים. ושמעו גם את דעת הרמב״ם והרשב״א. עכשיו, הראשון עבר על הנתונים בדיוק כמו השני, הוא יודע בדיוק את אותם עובדות, והוא מרגיש שזה הדבר הנכון, יש לו אוטונומיה לגמרי, והוא לקח לעצמו, הוא משוכנע שזה נכון. רב אומר, לא שייך לדבר איתו על אספקט הרבבתא. השני יודע בדיוק את אותם נתונים, שמע אותם, הבין אותם לרובם, ומרגיש בלב, נעתו לא נחה, הוא לא יודע. ואז הוא שומע את הרמב״ם והרשב״א, והוא בספק, והרב מסכים שהוא בספק. מה ההבדל בין שניהם? מה הם מרגישים? מה הם מרגישים? אין פה מה לדעת. שניהם יודעים הכל, אבל מרגישים משהו אחר בלב. כולנו יודעים מה זה הרגשה הזו, של ודאות או הסתפקות. אז דוגמה קלאסית לכמה הרגש הוא קריטי.
אתה יודע, אני מניח שאתה כבר יכול לחזות מה אני אענה לך. זה לא פעם
כן,
ראשונה.
הרב יקרא לזה שם אחר, יקרא לזה בדיוק. אינטואיציה, יקרא לזה שם אחר.
בדיוק ככה.
אבל זה, הרב ביקר שם במרתפי הרגשות, הוא ידע להגיד שזה באגף
מרתפי הרגשות, אם אני מבקר, אני לא אמצא כלום. אני מבקר במרתפי הנפש, לא במרתפי הרגשות.
אנחנו הרי לא יודעים מה יש שם, אנחנו יודעים שזה לא משהו קוגניטיבי, כלומר זה לא עובדתי.
זה משהו קוגניטיבי לגמרי. זה כלי שבאמצעותו אני מחליט מה נכון.
אבל שניהם יודעים את אותם נתונים.
מה? לא רק הנתונים קובעים, יש גם שיקול שאתה, משקל שאתה נותן לכל הנתונים ולכל הטיעונים והשיקולים, ובסוף אתה מגיע להחלטה.
לפי הרגשתך.
לא,
לפי הרגשת...
לא, לפי האינטואיציה שלך. זה לא סתם שינוי שם, עוד פעם, אנחנו חוזרים על זה הרבה, אבל
כן,
לא
כן.
סתם שינוי שם. רגש פירושו שבעצם אין פה אמירה אמיתית שזה אמיתי בעיניי. אלא ככה אני החלטתי, כי אני מרגיש כך, זה סתם, זה לא החלטה בכלל, זה הגרלה. פשוט בגלל שאני בנוי כך, שאני מרגיש ככה ולא ככה. ואני טוען לא, זאת החלטה. זאת אומרת, זה משהו, אני אביא דוגמה אולי שתחדד את העניין, כאשר אני עושה הבחנה בין אינטואיציה לבין רגש, מה שמשותף לשניהם זה שאין לי איזה שהם טיעונים מפורשים שמובילים אותי למסקנה. לפעמים קוראים למסקנה הזאת מסקנה שהגעתי אליה ברגש, ולפעמים קוראים לזה באינטואיציה. אבל אני אביא לכם דוגמה שתמחיש את העניין. כאשר, הבאתי אותה כבר בעבר כמה פעמים, נגיד שאני עובד על איזושהי בעיה מתמטית מאוד מסובכת. ואני יושב ומחשב ובודק, ועובד חצי שנה, התוצאה היא 8. הגעתי ל8. מגיע איזה חבר, מסתכל על הדף שלי ככה, כל החישובים והכל, זה הבעיה שאתה רוצה לפתור? כן, זה 8, ברור. על המקום. אני חצי שעה מזיע דם, חצי שנה מזיע דם בשביל לפתור את הבעיה הזאת, הוא מגיע, זה 8, זה ברור. שואל אותו, איך הגעת לזה? איך אתה יודע? אבל הייתה לי הרגשה כזאת. זאת אומרת, רגש. עכשיו, אתם מבינים שהמונח רגש פה הוא מונח לא מוצלח, מונח מבלבל. למה? כי אם אתה מדבר על רגש באותו מובן כן אמוציות, כן, כמו שאני אוהב, שונא, מפחד, לא יודע מה, מתוסכל, כל מיני רגשות מן הסוג הזה, הרגשות האלה הם לא טענות על העולם. הם איזשהו ביטוי למצב נפשי שנמצא בתוכי. אני מדווח לכם על איזשהו מצב נפשי שנמצא בתוכי. אבל אתם מבינים שכשהוא אומר שהפתרון של הבעיה הזאת הוא 8, הוא טוען טענה על העולם. תציבו 8 בבעיה ותראו ששמונה פותר אותה. זאת אומרת, העובדה שזה בא אצלי מהרגש, מה שאולי שמואל היה קורא, אני הייתי קורא לזה אינטואיציה, היא לא, זה לא משנה מאיפה זה בא, העובדה שהתוצאה היא תוצאה שניתנת לבחינה. תסתכל ותראה, היא תוצאה אמיתית. זה לא אותו דבר כמו להגיד אני אוהב מישהו, או אני מפחד ממישהו. אני מפחד ואתה לא מפחד, כי אנחנו פשוט בנויים אחרת. אין פה, אין לנו ויכוח. זה לא שאלה של ויכוח, השאלה מה אני מרגיש. אני אוהב, אתה לא אוהב מישהו. זה לא ויכוח. לכן רגשות הם לא בסיס לטענות על העולם. זה שאני מרגיש משהו, זה לכל היותר דיווח על מצב נפשי ששורר בתוכי. זאת לא טענה על העולם. ולכן אני אומר שהרבה פעמים אנחנו משתמשים במונח, יש לי הרגשה שזה כך, יש לי רגש שזה כך, אבל אנחנו לא באמת מתכוונים לדבר על רגש. זה לא במובן של אמוציות. אנחנו מדברים על אינטואיציה. עוד פעם, לא אכפת לי איך קוראים לזה, אני רק רוצה להגיד, יש פה שני דברים. לאחד אני קורא רגש, לשני אני קורא אינטואיציה. חשוב לי להגיד שזה שני דברים שונים. איך תקראו להם? תקראו להם ראובן ושמעון. זה לא חשוב. אוקיי? והטענה שלי זה שאינטואיציה זה כלי להגיע לאמת. למרות שהוא לא מבוסס על איזשהו טיעון מפורש עם הנחות, מהלך לוגי ומסקנה. אלא איזושהי הסתכלות ישירה ותפיסה ישירה של האמת. מערכת אחת של דניאל קהנמן ולא מערכת שתיים. כן, זה... המערכת שעובדת באיזושהי צורה אינסטינקטיבית, אוטומטית, ולא בצורה רקורסיבית, כן? לפי שלבים, היסקים לוגיים וכדומה. אבל גם מערכת אחד וגם מערכת שתיים הן מערכות של חשיבה, לא של הרגשה. התוצר הוא טענה שאני טוען שהיא אמיתית. צריך לבדוק אותה במונחי אמת או שקר. רגשות אני לא בודק במונחי אמת או שקר. ולכן אני חושב ש... המינוח הזה שמתייחס לדבר הזה כרגש, הוא מינוח מבלבל, לא מוצלח, והוא יוצר, הוא נובע מבלבול והוא יוצר בלבולים. כי ברגע שמשתמשים באותו מונח לשני דברים, יש לנו מיד נטייה גם לזהות את שני הדברים אחד עם השני. אבל זה שני דברים שונים, ולכן כדאי מאוד להצמיד להם שני מונחים שונים. כן, אתם יודעים, דיברתי גם כן בעבר פעם על וורף. וורף היה חוקר שפה, אמנם... למד את זה בעצמו, הוא היה אוטודידקט כזה, אבל הוא כתב דברים מאוד מרכזיים, ועוסקים בהם בתחום של חקר השפה, ועיקר עניינו היה בהשפעת השפה על החשיבה. והטענה היא שמגבלות של שפה יכולות להפריע לנו לחשוב נכון. כן, אם יש לנו, האסקימוסים יש להם 30 מושגים לשלג, אז כשהם מסתכלים על השלג הם באמת רואים שאלה שני סוגי שלג שונים. אני כשאני אגיע לשם, הכל נראה לי שלג. עכשיו, זה לא רק שאין לי עושר לשוני מספיק, אלא כתוצאה מזה אני גם לא אבחין שזה באמת שתי תופעות שונות. זה הכל יראה לי אותו דבר. את השפה במקרה הזה מכשילה את החשיבה. ולכן אני חושב שהמינוח הוא חשוב, למרות שאפשר להגדיר מינוח איך שרוצים, בעיקר שאנחנו מסכימים על המונח הרלוונטי. אבל מה ש... כן חשוב לעשות זה להבחין בין תופעות שונות ולשייך להם מונחים שונים. איזה מונחים? זה כבר שאלה הסכמית. אבל זה צריך להיות מונחים שונים. ואני טוען שאנשים מתייחסים באותו מונח לשתי תופעות שונות, גם לאינטואיציה וגם לרגש, קוראים רגש. וזה חבל, זה מבלבל, זה טעות, ולא כדאי לעשות את זה. ואני חושב שהבאתי דוגמה טובה לזה שיש שני דברים כאלה. את האינטואיציה הזאת של החבר הגאון הזה שהגיע ואמר לי, התוצאה היא 8, זאת אינטואיציה, זה לא רגש. נכון? כי עובדה, אתה יכול לבדוק ותראה, התוצאה נכונה. לכן אני קורא לזה אינטואיציה. רגש זה משהו שאני לא שופט אותו במונחים של נכון ולא נכון. אתה מרגיש...
למה? זה לא תמיד ככה, רב, זה לא תמיד ככה במוסר הרגש, איך שאני אור מבין אותו, בוודאי כשאני משוכנע שצריך לעשות את א' ופשע לעשות את ב', אני משוכנע במאת אחוזים, אפילו יותר מלוגיקה אפילו.
אז מה אני אענה לך?
שזה אינטואיציה. בסדר, אנחנו, זה כאילו ויכוח סמנטי, אבל...
לא, זה לא ויכוח סמנטי, זה מה שאני אומר. אתה מתעקש להשתמש במונח רגש לשתי תופעות שונות, אז זה חבל. נכון שזה ויכוח סמנטי? אבל זו סמנטיקה מבלבלת, אני מאוד ממליץ לא להשתמש בה. כי אתה שם שאתה משתמש באותו מונח לשתי תופעות שגם אתה מסכים שהן שונות.
לא, אבל אני פוזיטיביסט. כלומר, מה את אומרת? אני לא הייתי במחסני, במרתפי הרגשות. אני רק יודע שזה דבר שאי אפשר להראות אותו באצבע ולהראות, הנה, תעשה אחד ועוד אחד, זה שתיים. כשאני משוכנע שאסור לרצוח, אז אין לי הסבר, אין לי נימוק לזה, אני משוכנע שאסור לרצוח. אני לא יכול לעשות פה לוגיקה, אבל אני משוכנע במאת האחוזים שזה נכון. אז להגיד שזה רגש וזה לא... לא יודע, אני לא הייתי שם.
אתה יודע על מה שאני אומר, אבל אל תדלג על המשפט האחרון. המשפט האחרון הוא היחיד שחשוב. עכשיו תסביר לי למה לדבר הזה אתה קורא רגש.
כיוון שזה משהו שאני... זה לא מדע, זה לא עובדה שאני יכול להצביע.
לא, 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 הבנתי מה זה לא, אני שואל מה זה כן. ברור שגם רגש וגם אינטואיציה, זה דברים שאתה לא יכול לבסס אותם על טיעון. מסכים? גם משוכנס ביניהם. אבל יש גם שונה ביניהם.
אז הוא בא ממני.
אני אומר, כיוון שיש גם שוני ביניהם, חבל להשתמש באותו מונח. זה כמו להגיד, בוא נשתמש, נתאר בני אדם כבעלי חיים. גם להם יש איברים, נשימה, דם וכדומה, אז הם בעלי חיים. אבל יש הבדל בין בן אדם לבעל חיים, ולכן עדיף להשתמש במונחים שונים, למרות שיש מימד דומה. אותו דבר.
ניקח נניח, כשיהיה AI עוד 500 שנה, אז יהיה AI מושלם, נכון? הוא יוכל לעשות את הכל מה שאנחנו עושים. אבל רגש לא יהיה לו. רגש לא יהיה לו, כך אני מאמין. כלום. וגם אינטואיציה לא תהיה לו. לא יהיה לו אינטואיציה. אז יש שם משהו אחר שקיים בתוכו, הוא לא...
אין לי מושג, אבל מה זה אומר לגבי היחס בין רגש לאינטואיציה?
שהם נמצאים באותו חדר.
הם נמצאים באותו חדר, אבל שני דברים שנמצאים באותו חדר. אז למה לקרוא להם באותו שם?
אז אם...
רק בבלבל.
אז אם נניח שהיינו מדברים, אומרים שיש שתי סוגי, זה אני מסכים, יש סוגי רגש, כשאני אוכל עוגת קצפת והיא טעימה לי, אני לא טוען שזה נכון ואחר טועה.
יפה.
אבל כשאני אומר אסור לרצוח, אני משוכנע שאחר שאומר שמותר, טועה.
אז בוא, אז למה להשתמש באותו מונח?
אז, אוקיי.
לא, זה מאוד חשוב, כי אתה כל פעם מקשה עליי קושיות רק בגלל המונח. ברגע שאתה מבין ששני דברים שונים, כל הקושיות שלך נופלות.
לא, כי זה לא קושיה, כי אני מבין שזה... אבל זה משהו שמיוחד בי, שלולי מה שאני לא יכול להצביע עליו, וזה לא משהו שקיים בעולם.
לא, לא, אכפת אם זה קיים בעולם או לא, אתה טוען...
זה לא עובדה מוסרית, וזה לא...
כטענה על העולם, נכון? אתה טוען שזה נכון אובייקטיבית, אתה תובע את זה גם מהאחרים, להכיר כדי שזה נכון.
נכון, נכון.
יפה, אז זה לא רגש. למה להשתמש באותו מונח?
למה זה לא רגש? זה שאני אומר שאחרים ככה, זה אומר שזה לא רגש?
תקרא לזה רגש, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אבל אתה מבין שאתה משתמש במינוח מבלבל. אתה קורא לשני דברים שונים באותו שם. למה? למה להתעקש על זה?
כי זה שייך לתחום הנפש, זה לא תחום החומר.
הכל שייך לתחום הנפש. מה?
לוגיקה זה תחום הנפש?
יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר להצביע עליהם, עם כל דבר שאי אפשר להצביע עליו אתה תקרא לו רגש, אני לא יודע, אז גם אידאת המשולש זה רגש. אי אפשר להצביע עליו.
עוד פעם, אני אומר, ברובוט...
גם הקדוש ברוך הוא רגש, כי אי אפשר להצביע עליו.
הרובוט יעשה את כל הלוגיקה של תורת הלוגיקה שהייתה אי פעם באנושות. אבל רגש לא יהיה לו, הוא לא יהיה לו לא אינטואיציה ולא רגש. אז זה משהו אחר. זה משהו שלא קיים...
לא הבנתי, לא יהיה לו לא אינטואיציה ולא רגש, אז מה זה אומר? שאינטואיציה ואין
לשם... אבל לוגיקה תהיה לו. לוגיקה הוא יהיה מושלם.
אז מה?
אז זה אומר שזה שייך לאותה זירה.
אבל אני חוזר עוד פעם, בפעם החמישית, זה שייך לאותה זירה, אבל זה שני אגפים של אותה זירה.
זה אני מסכים, יש רק...
גם אדם ובעל חיים שייכים לאותה זירה. הם שניהם חיים, לשניהם יש איברים, דם והכל. אז אתה תקרא לבן אדם בעל חיים? אז מה הם שייכים לאותה זירה?
כי יש לו רגע...
באותה זירה יש שני חלקים שונים, אז צריך להקדיש לכל אחד מונח אחר, למה לבלבל ביניהם?
נראה לי שמיצינו.
כן.
בואו נמשיך. טוב, אז העיקרון שצריך להחליט קודם כל, ואז להפעיל את עקרונות הספק. עכשיו בואו נתייחס כרגע לעקרונות הספק עצמה. בעקרונות האלה, הם מחולקים לכמה סוגים. יש, אני חילקתי אותם לשלושה סוגים למעשה. סוג אחד זה הכרעה של הספק, זאת אומרת, בחירה של העמדה של האפשרות הנכונה, מתוך האפשרויות שעל המפה. הסוג השני זה כללי הנהגה, ככה קוראים לזה בדרך כלל בישיבות, כללי הכרעה או ראיות והנהגות. כללי הנהגה פירושו, אני לא מכריע מה האפשרות הנכונה, אבל עדיין יש לי כלל הלכתי שאומר לי על איזה אפשרות ללכת. לא כי היא נכונה, אלא כי זה מה שצריך לעשות במצב של ספק. בסדר? שב אל תעשה עדיף, עשה דוחה לא תעשה, כל מיני הכרעות מן הסוג הזה, זה לא הכרעות שאומרות לי איזה משתי האפשרויות נכונה. אלא מה לעשות כשאני לא יודע איזה נכונה. למשל, ספקא דאורייתא לחומרא או ספקא דרבנן לקולא. בשני המקרים אני נשאר בספק. הספק לא הותר, לא הוכרע. שתי האפשרויות בעינן, ואף אחת מהן לא יותר נכונה מהשנייה. ועדיין יש כלל שאומר, תבחר באפשרות החמורה יותר. אם זה ספק דאורייתא. תבחר באפשרות החמורה יותר, אתה צריך להחמיר. הכלל הזה לא הכריע את הספק, אלא הוא מורה לי, הוא נותן לי כלל הנהגה, מה אני צריך לעשות בהינתן שאני בספק. אז יש כללי הכרעה וכללי הנהגה, אוקיי? אבל יש גם כללים שהם בעצם, איך אני אקרא לזה? הם בעצם כללי הנהגה, אבל כללי ההנהגה שאומרים לי, תתייחס לזה כאילו הבעיה הוכרעה. למרות זה כלל הנהגה. את חלק מההנהגה זה לראות את הספק כאילו שהספק הוכרע. כן, אני קראתי לזה, המינוח הוא, יש כללים מבררים, כללים מכריעים וכללי הנהגה. כללים מבררים זה כללים שאומרים לי איזה מהאפשרויות נכונה. כללי הנהגה זה כללים שאומרים לי שתי כל האפשרויות נשארות שוות משקל, אבל עדיין ההוראה ההלכתית היא ללכת על האפשרות י' ב', אוקיי? על האפשרות הזאת. זה כלל הנהגה. כלל הכרעה זה בעצם כלל הנהגה, אבל הכלל ההנהגה אומר לי, תתייחס אליי כאילו שאני כלל בירור. כאילו שהבעיה הוכרעה. נדמה לי שאת הדוגמה הזאת עוד הבאתי ביום שישי האחרון שנתתי את השיעור. יש כלל שדנים עליו הראשונים והאחרונים, נתחיל בגמרות, כבר בכתובות, האם חזקת האם מועילה לבת? זאת אומרת, בן אדם בא על אישה כלשהי, ונולדה בת מהביאה הזאת. עכשיו השאלה אם הבת הזאת קשרה לכהונה, והאם האימא קשרה לכהונה. אז אם מי שהגיע, מי שבא עליה, הוא חלל, ממזר או מה שלא יהיה, אז הוא פוסל אותה לכהונה. אבל אם הוא אדם כשר, אז לא. היא לא נפסלת לכהונה. עכשיו, השאלה אם האמא נפסלת לכהונה, מוכרעת על ידי חזקה. כיוון שלאמא לפני הביאה הזאת, הייתה חזקת כשרות, כשרות לכהונה, כוונה, אז הביאה הזאת עוררה ספק, כי אנחנו לא יודעים מי האדם שבא עליה, אם הוא היה כשר או לא, אבל במצב של ספק, אנחנו הולכים אחרי חזקה כמה הייתה. החזקה הראשונית. החזקה הראשונית היא שהיא קשרה, אז מבחינתנו אנחנו ממשיכים להתייחס אליה כקשרה. הכלל הזה הוא כמובן כלל הנהגה. נכון? זה לא כלל בירור. זה שהיא הייתה קשרה עד שלב הביאה, זה לא מוכיח שמי שבא עליה הוא אדם קשר. הספק אם הוא קשר או לא קשר, נותר בעינו. אבל ההוראה ההלכתית היא ללכת לכיוון של שהאדם הוא, שמי שבא עליה הוא אדם קשר. לא כי הכרענו, זה לא כלל מברר, זה כלל הנהגה. אבל כללי ההנהגה בעצמה מחולקים לשני סוגים, כמו שאמרתי קודם. יש כלל הנהגה וכלל הכרעה. מה הכוונה כלל הכרעה? כלל הכרעה פירושו, קח את התוצאה של כלל ההנהגה, ותתייחס לזה כאילו שהיא תוצאה של בירור. כאילו שהמציאות עצמה התבררה. זה לא רק הוראה מה לעשות, אבל מצב הספק נשאר, אלא תתייחס לזה כאילו שהספק עצמו הוכרע. כאילו שהכלל הזה הוא כלל מברר, למרות שהוא לא באמת מברר. זה רק הוראה שההנהגה כאילו בררה את הספק. דוגמה לדבר, מה קורה לגבי הבת? באותה שאלה, כי מישהו בא על האמא, נולדה בת, אז האמא, אנחנו פוסקים שהיא קשרה לכהונה בגלל שיש לה חזקת כשרות. מה קורה לגבי הבת? לבת אין חזקת כשרות. למה? כי לבת לא היה שום רגע שבו היא הייתה קשרה לכהונה ללא ספק. כי היא נולדה מהביאה המסופקת הזאת. אז עצם היווצרותה היא מתוך מצב הספק. ולכן אין לנו, אצל האימא, היה שלב שבו היא הייתה קשרה לכהונה בבירור. ואז הייתה הביאה ונולד ספק. במצב כזה אנחנו הולכים אחרי חזקה כמה הייתה. אבל לילדה אין חזקה. אין רגע שהיא הייתה בעולם שבו לא היה ספק מה, האם היא קשרה או לא קשרה לכהונה. מרגע היוולדה, בעצם מלווה אותה, הספק האם היא קשרה או לא קשרה. אז במצב כזה, אין לנו חזקה ללכת אחריה. מה אנחנו אמורים לעשות במצב כזה? כיוון שיש לנו ספקא דאורייתא, האם היא קשרה לכהונה או לא, ואין לה חזקה, חזקת כשרות כמו שהייתה לאמא, אז לכן צריך ללכת לחומרה, היא אסורה לכהונה.
סליחה הרב, אם אתה הולך לפי הצד השלישי שכאילו הוכרע הספק, אז היא גם תהנה מהחזקה של האם.
אני מגיע לזה, זה המשפט הבא.
אוקיי,
אז
סליחה.
מה שאני רוצה לומר, אז לכאורה הייתי צריך להגיד שהבת תהיה אסורה לכהונה. יש ספק, ספקא דאורייתא לחומרא, יש ספק ואין חזקה כמייתא, אז אנחנו נשארים במצב של ספק, במצב כזה זה ספקא דאורייתא וצריך ללכת לחומרא. אבל לא, אנחנו הולכים לכולה, הבת גם מותרת. השאלה רק, למה גם הבת מותרת? ופה יש שני גוונים בראשונים ובאחרונים. ובשמייטה יש אפילו סתירה בזה, בין שני מקומות בשמייטה. הנמקה מסוג אחד אומרת, חזקת האם מועילה לבת. מה הכוונה? כיוון שהבת נולדה מהאם, כמו שאומרים, ברקה דאבוה, כן, הבן הוא קראו של האבא, הוא המשך, הוא כמו איבר של האבא, הוא חלק מהאבא עצמו, גם הבת היא חלק מהאימא שלה, היא נולדה מהאימא והיא כאילו איבר של האימא. היא נוצרה בתור איבר של האימא, ואז כשהיא נולדה היא התנתקה מהבסיס שלה, מהאימא, אוקיי? במצב כזה, בעצם חזקת הכשרות של האימא נחשבת כחזקת כשרות של הבת. כי בעצם הבת הייתה חלק מהאימא עד שהיא נולדה, וכל עוד היא הייתה חלק מהאימא, הייתה לה את חזקת הכשרות של האימא. וכיוון שכך, כן, זה קצת כמו בן פקועה, כן? אנחנו שוחטים בהמה ואנחנו מוצאים בתוכה עובר, העובר כשהוא יוצא החוצה לא צריך לשחוט אותו. השחיטה של האימא מועילה גם לו. למה? כי העובר הזה נחשב ירך אימו. הוא נחשב איבר של האימא. אז השחיטה של האימא התירה גם אותו. כי הוא איבר של האימא. כמו שהשחיטה התירה את כל האיברים של האימא באכילה, אז היא התירה גם את העובר. אני אומר, כאין זה אני רוצה לומר גם כאן. ואת הבת הזאת, הייתה איבר של האימא, עד שהיא לא נולדה, וכאיבר של האימא, היא הייתה חלק מהגוף שהייתה לו חזקת כשרות. עכשיו כשהיא נולדה, זה נחשב שיש לה את חזקת הכשרות של האימא, ולכן גם היא מותרת לכהונה. זה הנמקה אחת בראשונים. יש הנמקה אחרת, שאומרת לא, חזקת האם לא מועילה לבת. אבל, כיוון שהכרענו שהאימא כשרה לכהונה, אז ברור שגם הבת קשרה לכהונה. למה? כי הרי למה אנחנו אומרים שהאימא קשרה לכהונה? כנראה שמי שבא עליה היה אדם קשר, כי אחרת היא לא קשרה לכהונה. נו, אבל אם מי שבא עליה היה אדם קשר, אז גם הבת שנולדה היא קשרה. עכשיו, הרי ברור שהחזקה שבגללה הכשרנו את האימא, לא באמת בררה שמי שבא עליה היה קשר. נכון? זה כלל הנהגה, זה לא כלל מברר. רק אומרים שצריך ללכת אחרי חזקה ולהכשיר את האימא. זה לא שבאמת האימא כשרה עובדתית, לא התבררה לנו העובדה שמי שבא עליה היה אדם כשר, אלא הלכתית, הכלל ההלכתי אומר שאנחנו יכולים להניח שהיא כשרה. למרות שעובדתית זה ספק ש-50-50 נשאר, אוקיי? ועדיין יש ראשונים שרוצים לטעון שכיוון שהכשרנו את האימא, זה נחשב כאילו שבעצם פשטנו את הספק. מבחינתנו, הלכתית, לא עובדתית, אבל הלכתית, זה נחשב שמי שבא עליה הוא אדם כשר. זאת המשמעות של האמירה שהאימא כשרה לכהונה. זה בעצם אומר שמי שבא עליה הוא אדם כשר. אם זה כך, אז גם הבת כשרה. כי זה יוצא שהביאה הייתה ביאה של אדם כשר. זה כלל הנהגה. הוא לא באמת מברר את המציאות. אנחנו לא באמת, אם הייתי צריך לאמר מה הייתה המציאות, 50-50, אני לא יודע אם הבועל היה כשר או לא כשר. אבל יש פה כלל הנהגה שאומרים לנו, תתייחסו לתוצאה שלו כאילו שהיא ברור. ועכשיו זה אומר שהתברר לנו שהאימא כשרה. הווה אומר, כאילו עובדתית בעצם, הבועל היה כשר. כאילו עובדתית, זה רק קביעה הלכתית. אבל הקביעה ההלכתית אומרת, תתייחסו למציאות כאילו שהתברר לנו שהבועל כשר. ואם הבועל כשר, אז גם הבת כשרה. עכשיו תשימו לב. פה אני מכשיר את הבת לא כי חזקת הכשרות של האימא משויכת גם לבת, אלא בגלל שברגע שהאימא נהייתה כשרה, אז אפילו שלבת אין חזקת כשרות, פשוט אין מצב של ספק לגבי הבת. כי אם הכרענו את הספק כבר בשלב של האימא, אז לגבי הבת הספק לא מתעורר. אז לא פשטנו את הספק, אלא הוא בכלל לא התעורר. אנחנו לא במצב של ספק בכלל, כי האימא כשרה. זאת דוגמה לכלל שאני אקרא לו כלל הכרעה. יש כלל מברר, לברר מה האפשרות הנכונה, יש כלל הנהגה שאומר תעשה כך, אבל לא ביררנו שום דבר, רק תעשה כך, אבל הספק בעינו עומד, ויש כלל הכרעה שזה בעצם סוג של כלל הנהגה, אבל זה כלל הנהגה של התוצאה שלו אנחנו מתייחסים כאילו שהיא ברור. כמו פה, יש כלל הנהגה שהולכים אחרי חזקה כמיתה והאימא כשרה, אבל ההוראה ההלכתית היא להתייחס לזה כאילו שהאימא באמת, עובדתית, במציאות, כשרה. ואם זה ככה, אז גם הבת כשרה. כמובן שזאת רק אמירה הלכתית. זה לא נכון שעובדתית מי שבא עליה היה אדם כשר. אבל הלכתית אנחנו רואים את זה כאילו שהמציאות התבררה. למרות שהכלל הוא כלל הנהגה, אנחנו רואים אותו ככלל מברר. קצת מזכיר דוגמה אחרת שאני חושב שגם אותה הבאתי. הרמב״ם כותב, מה?
מה מכריח להגיד חידוש? זה חידוש, נכון? להגיד
לא מכריח, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שתופסים כך ויש ראשונים שתופסים כך. בגמרא כתוב שהבת כשרה. המחלוקת של הראשונים היא איך להסביר את זה. יש ראשונים שמסבירים את זה בזה שחזקת האם מועילה לבת, ויש ראשונים שמסבירים את זה בכך שהבעיה נפשטה ממילא בת כשרה.
אבל לא ברור לי, הרי חזקת האם, אם אנחנו אומרים שהיא כשרה, אז המשמעות של זה, יש לזה כל מיני משמעויות. אחת המשמעויות שהיא יכולה להתחתן עם כהן, השני, שהבן שלה, שהבת שלה היא כשרה. זה חלק מההנהגה שקובעים שהיא, וכיוון שזה זה ודאי
לא,
נכון.
לא, אבל זה לא, זה לא הנהגה על האמא, הספק הוא על הבת, לא על האמא. ההוראה מה לעשות עם הבת זה לא הוראה על האמא, זה הוראה על הבת.
אבל כשאני אומר, כשאני אומר ההנהגה היא שהאמא כשרה, אז מה המשמעות של זה? זה אומר הרבה מאוד דברים.
רק שהאימא כשרה, אולי התחתן לכהן, זהו, רק זה.
מי אמר שזה רק זהו?
יש על הבת זה שאלה אחרת, זה לא שייך לאימא.
למה זה חלק מהמשמעות שהכרעת?
לא, זה יוצא, הספק יוצא מהספק על האימא. אבל כשאנחנו מכריעים בכלל ההנהגה, אנחנו לא פושטים את הספק. אנחנו רק אומרים, לגבי האימא יש ספק, לאימא יש חזקת כשרות. אז תלך אחרי חזקת הכשרות, לבת אין חזקת כשרות.
לא, אבל יש לי שאל, מה ההנהגה שאתם צריכים, שנובע ממה שאמרתם לי לעשות? זה שאני יכולה להתחתן עם כהן. אבל למה זה לא כולל גם שהבת שלי...
למה כן? הבת זה שאלה אחרת. מה פתאום שהחזקת של האימא תהיה לבת?
למה זה שאלה אחרת? זאת אותה שאלה.
זאת שאלה על הבת, וזאת שאלה על האמא. עוד פעם.
הכל התחיל מהאם.
הכל התחיל בהם, זה אומר שהמקור השאלה הוא האם. אבל ההכרעה על האם לא מכריעה את הבת. זה לא קשור. השאלה על הבת צריכה להיות מוכרעת על סמך החזקות של הבת. ולבת
אין חזקה. אם נניח היינו אומרים שהבת לא קשרה, שהיא לא יכולה להתחיל, אז היינו אומרים, מומדים מול סתירה. כאילו, בצד אחד אמרנו, האם הכרעה... אמא כשרה יכולה להתחתן עם כהן גדול, והבת
אין שום סתירה. יש הכלל הוא כלל הנהגה, זה לא סתירה. בהנהגה אין שום בעיה, כי אתה לא אומר שהאמת היא שהבועל היה כשר. אתה אומר שההוראה ההלכתית היא שמותר לה להינשא לכהן.
אז עד הסוף, לך זה עד הסוף. אבל זה עד הסוף, אם החלטת שהיא כשרה, אז הבת שלה כשרה, כי זה נובע לוגית.
לא, החלטתי שהיא יכולה להינשא לכהן, לא החלטתי שהיא כשרה.
מי אמר שאת...
כלל הנהגה זה לא כלל מברר.
וההנהגה היא מוגבלת רק לזה שהיא יכולה להתחתן, ולא שהבת...
ההנהגה מוגבלת לא רק לזה שהיא יכולה להתחתן, ההנהגה מוגבלת לשאלות שעולות לגבי האימא, בגלל שהחזקה הייתה חזקה של האימא. אז החזקה יכולה לפשוט רק את השאלות שעוסקות באימא, לא את השאלות...
אבל האימא אומרת, חלק מזה שחרתם שאני קשרה, זה שאני יכולה להוליד
בת קשרה. יכולה להגיד, אבל זה היא אמרצית אם היא אומרת את זה.
מה לא הגיוני פה?
השאלה על הבת היא שאלה אחרת. זה שמקורה אותו דבר זה לא קשור. החזקה מכריעה לא את השאלה במקורה. החזקה נותנת הוראת הנהגה, מה אתה צריך לעשות, אבל מי זה אתה? אתה זה אותו אחד שיש לו את החזקה. זה לא כל אלה שיש להם את אותו ספק. אוקיי, זה, יש לזה כל מיני דוגמאות, ואפילו סתירות קצת, בעיה של חכמי בריסק, בשמעית מי שמכיר, בפרי חדש, יש שאלות מאוד מעניינות סביב העניין הזה. את, למשל, חכמי בריסק, אם אני זוכר נכון, יש שם בהמה, בהמה טריפה, נדמה לי, שנחצתה לשניים, וחצי ממנה נפל לתוך בשר כשר שהוא מבטל אותו, וחצי השני לא. אז החצי השני יישאר טרף. אבל החצי הראשון בטל ברוב. אבל אי אפשר על אותה בהמה להחליט שחצי ממנה כשר וחצי ממנה טרף. אז זה השאלה של חכמי בריסק שם, אז מה עושים במצב כזה? האם החצי הטרף יטריף גם את החצי ההוא, ובעצם יאסור את כל התערובת כתוצאה מכך? אתה לא יכול להכשיר חצי בהמה ולהטריף חצי מאותה בהמה.
אבל לא, אבל לא. למה לא? הרי כשאני אוכל את כל התערובת, אני בטוח אכלתי, אכלתי חזיר, בטוח, אין ספק. ולמרות הכל, החזיר הזה הוא כשר.
אבל לא אכלת דבר שדינו כחזיר, לא אכלת דבר שדינו הוא חזיר. אכלת משהו שהוא חזיר במציאות. לא דבר שדינו הוא חזיר. אבל פה,
נכון.
הדין שלה שהיא טרפה, לא המציאות שהיא טרפה. הדין שלה שהיא טרפה, כי הבהמה הזאת טרפה. ולכן, עוד פעם, ספק, האחרונים דנים בזה, אני רק אומר, זה הצד שמחמיר פה. הוא אומר, אתה לא יכול להחליט על אותה בהמה שחצי טרפה וחצי...
למה לא? למה לא?
טוב,
למה לא? הרי אני לא... אין ויכוח עובדתי.
אני מביא עכשיו דוגמה שבאה לתמוך בך, אז עכשיו אתה מתווכח איתי לכיוון ההפוך. הדוגמה הזאת אומרת בעצם את מה שאתה אומר. היא אומרת, אם אתה מכריע את השאלה, אז תכריע אותה על כל אגפיה. זה בדיוק מה שטוענים אלה שטוענים לגבי החצי בהמה. אני מביא את זה כסייעתא לך. אבל בסדר,
כן, אבל...
רק כדוגמה להראות שיש... שיש פה הרבה מה לדון, אני לא נכנס לזה כאן, זה רק הדגמה של העיקרון. אז לענייננו, מה שזה בעצם אומר, זה שיש לנו שלושה סוגי כללים במצב של ספק, כללי בירור, כללי הנהגה וכללי הכרעה. אוקיי? כללי הכרעה זה כללי הנהגה, אבל לתוצאה אנחנו מתייחסים כאילו שהייתה פה באמת פשיטה של הספק עצמו, ולא רק הוראה מה לעשות במצב של ספק. יש למשל... למשל, יש כלל שספק טומאה ברשות הרבים טהור, ברשות הרבים טהור, וברשות היחיד טמא. וזה לא משנה כמה ספקות שאתה מרבה עליה, כן, זה משנה, טהרות, כמה ספקות שאתה מרבה עליה, עדיין אם זה ברשות היחיד, זה יהיה טמא. ואם זה ברשות הרבים, אז יהיה טהור. אין הבדל בין ספק לספק, ספקה וכן הלאה. עכשיו, מה קורה אם יש לי ספק ברשות הרבים, ספק טומאה, אבל יש רוב לכולה. זה לא ספק שכול. 80% שזה טהור ו-20% שזה טמא. וזה יתעורר ברשות היחיד. עכשיו, אם אני רואה את הכלל של הרוב ככלל מברר, כן? אז הכלל הזה ברר לי שהדבר הזה הוא טהור. יש רוב 80% שהוא טהור, והכלל ברר שמבחינתי האופציה הנכונה זה שהוא טהור. ממילא, למרות שזה היה ברשות היחיד, אני מתאר את זה. כי זה בכלל לא נקרא מצב של ספק. והכלל של ספק טומאה ברשות היחיד נאמר רק על מצבי ספק. הזכור צריך להחליט קודם שהמצב הוא מצב של ספק, ואז להפעיל עליו את כללי הספק. ובמקרה הזה, כיוון שהרוב ברר שהאפשרות הנכונה היא שהחתיכה הזאת, תהורה, אז לכן למרות שזה היה ברשות היחיד, זה לא מצב של ספק, אז לכן זה יישאר תהור. אבל אם אני מבין שהרוב הוא לא כלל מברר, אלא הוא כלל הנהגה, אז אני בעצם אומר, אני עדיין במצב של ספק. אני לא יודע, או שזה תהור או שזה תמה. יש כלל הנהגה שאומר שאם 80% שזה תהור, אני יכול להניח שזה תהור. אוקיי? אבל עדיין מכלל מצב ספק לא יצאנו. אם זה כך, אז אני ממשיך להפעיל פה את הכלל שאומר ספק טומאה ברשות היחיד, תמה. כיוון שאנחנו כן במצב של ספק. כלל הרוב לא בירר לי את המציאות ולא התיר את הספק. לא רק אומר לי מה לעשות במצב של ספק. אם אתה בספק, זה מה שאתה צריך לעשות. אבל בטומאה ברשות היחיד, אם אני במצב של ספק, אז צריך להחמיר. וכאן באמת יש מחלוקת בפוסקים, בראשונים, באחרונים, יש מחלוקת איך להתייחס לרוב בהקשר הזה של ספק טומאה. האם כשיש רוב, אנחנו עדיין אומרים ספק טומאה ברשות היחיד, תמה, או לא? אם אומרים שהוא תמה, מה זה בעצם אומר? שהרוב הוא לא כלל מברר, אלא כלל הנהגה. ולכן הרוב לא פשט את הספק, הוא לא אמר שחתיכה תאורה. הוא רק אמר, כיוון שיש לך פה ספק, אם יש לך 80% שזה תאור, אתה יכול להניח שזה תאור. אבל מכלל מצב של ספק לא יצאנו. המצב הזה הוא עדיין נחשב מצב של ספק. אם זה ככה, יש כלל גורף בטומאה, שספק טומאה ברשות היחיד תמה, והרי זה מצב של ספק, אז אני צריך לתמה, למרות שיש 80% לתאר. אבל אותם פוסקים שאומרים שבמצב כזה אנחנו מתארים את החתיכה, הם כנראה מבינים שהכלל של הרוב הוא כלל מברר, ולא כלל הנהגה. ואם הוא מברר, אז זה אומר שאחרי שיש 80% שזה טהור, אני מחליט שזה טהור ואני יותר לא במצב של ספק. ואם אני לא במצב של ספק, אז לא רלוונטי הכלל הזה, של ספק טומאה ברשות היחיד לחומרה.
סליחה, הרב, למה אתה משתמש במילה הם הראשונים שסבורים שיש לטהר גם ברשות היחיד, זה בגלל שהם תופסים את ה, כמברר. תמשיך להגיד שזה לא בירור, זה הנהגה, אלא הנהגה שרואים את זה כאילו שהוכרה, כמו
לא,
שאמרת מקודם.
זה
כי
הלק,
להגיד בירור על דבר, להגיד בירור,
לשלוש... זה הלק ספציאליס, אבל יש פה שני כללי הנהגה. מצד אחד יש את הרוב שאומר לי 80% טהור, מצד שני יש כלל הנהגה אחר שאומר ספק טומאה ברשות היחיד טמא. אחרי איזה משני הכללים ללכת? הטענה שהכלל השני הוא העדיף. למה? כי הוא ספציפי לטומאה. הליכה אחר הרוב זה כלל שהוא נכון בכל ההלכה. ולכן הכלל הספציפי שעוסק רק בטומאה הוא כלל שגובר. אבל זה הכל כמובן אם אני מגדיר את המצב הזה כמצב של ספק. כי אם אני טוען שהרוב הכריע את המצב ואני לא בספק, אז הכלל של ספק טומאה ברשות היחיד לא רלוונטי, כי אני לא בספק.
כן, אני מסכים, רק רציתי להעיר, לפי מה שהבנתי, שיותר נכון להשתמש במילה להכריע מאשר לברר. הרוב, 80, וגם כשיש רוב, זה לא שאי אפשר לתפוס את הרוב כבירור, כי באמת זה לא בירור,
לא,
זה הנהגה
ברור,
די,
רק אתה
אבל...
לא מגיע לוודאות, לא קשור. זה
אבל...
ברור, זה אומר, מבחינתי האמת היא שזה ככה. זה אומר שאני בטוח שזה ככה, אבל 80% זה מספיק טוב בשביל לומר לי שזאת האמת. אז אני כן קורא לזה ברור. עוד פעם, 100% אין על שום דבר. לפי ההגדרה הזאת, על שום דבר לא יהיה ברור. אין 100% על כלום. אני חושב שזה מספיק טוב בשביל להיקרא ברור. קצת קשור לשיעור של אתמול, על הפונדמנטליזם. זאת אומרת, הטענה היא שאם יש לי עמדה שהיא מספיק מבוססת, והcommon sense שלי אומר שזה נכון, אז זאת העמדה שלי. אני באמת חושב שזה נכון. לא בטוח. אין לי ודאות. אבל זה לא נכון שאין לי עמדה. אני לא בספק. יש לי עמדה. ומי שאומר אחרת בעיניי טועה, לא בוודאות, לא הוא טועה בוודאות ולא אני צודק בוודאות, אבל זה לא אומר שאין לי עמדה, יש לי עמדה, ברגע שהגעתי לעמדה אני לא במצב של ספק.
הרב, מה ההיגיון שבבירור הזה, שברשות היחיד זה יהיה טמא וברשות הרבים זה יהיה טהור? כאילו לכאורה אין פה איזשהו היגיון, זה, הייתי אומר זה כן כלל הנהגה.
זה הלכה למשה מסיני, זה לא... כללי הספקות האלה הם הלכה למשה מסיני, בטומאה.
אז פה לא הייתי אומר שזה ברור, שזה כלל ברור.
לא, זה ודאי כלל הנהגה. השאלה שלי הייתה על רוב. האם הרוב הוא כלל מברר, או שהוא כלל הנהגה? אם הוא כלל מברר, אז המצב בכלל כבר לא מצב של ספק. אז אין מה להפעיל את כלל ההנהגה שספק טומאה ברשות היחיד טמא. אבל אם הרוב הוא לא מברר, אלא הוא כלל הנהגה, אז אני עדיין, המצב עצמו מוגדר כמצב של ספק. אז אם זה ככה, חל פה העיקרון שספק טומאה ברשות היחיד.
תמה. כן, ברור. חשבתי שהתכוונת על הכלל של הספק.
לא, לא, הכלל של הרוב. הדיון היה על הכלל של הרוב, מה טיבו.
הרב, אבל איך אפשר לכפות עליי מה להרגיש? אני הרי יודע שזה ספק. 20% שזה תמה. אז אומרים לי לא תרגיש שזה בוודאות. לא, אבל מה זה להכריע? לנהוג כאילו שזה מוכרע, אבל לא להגיד שאני לא מרגיש.
להכריע, רק לא בוודאות.
אבל שואלים אותי, אתה בספק? אני בספק. לא, התורה מצווה לך להרגיש שזה לא.
מה זה בספק? ספק זה 50-50 בהלכה. 80-20 זה לא בהכרח ספק.
בסדר, ספק מסוים.
לא.
אם זה...
ספק מסוים, זה נקרא אצלי להכריע, לברר. ספק מסוים, אתה יודע, יש לי גם ספק, אני זורק כדור על קיר. יש סיכוי מסוים לפי תורת הקוונטים שהכדור יחדור את הקיר ויעבור לצד השני.
נכון.
ובכל זאת אני מרשה לעצמי להגיד לך, ברור לי לגמרי שהכדור לא יחדור את הקיר, הוא יחזור אחורה. כי הסיכוי לזה מאוד מאוד קטן. גם שם אתה יכול להגיד, איך אתה יכול לומר שאתה יודע, אתה לא יודע, אתה משער, זה רגש.
לא, לא, אני לא, הייתי בשיעור של אתמול הרב, אני לא מדבר על ודאות גמורה, אבל אנחנו מרגישים במצב הזה תחושת ודאות. אבל אם אני ב-20 אחוז...
לא, אין לי תחושת ודאות. אלא מבחינתי, לדעתי, זאת האמת. ודאות, אני לא בטוח.
תחושת ודאות פרקטית כזו, כאילו פרגמטית נקרא לזה, כן?
יכול לקרוא לזה ככה, בעיניי מינוח לא מוצלח כל כך, אבל מה זה משנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל תכלס יש לי עמדה, ואני טוען שמצב כזה, או לפחות יש ראשונים שטוענים, שמצב כזה לא נחשב מצב של ספק. ספק פירושו שאתה לא יודע מה האפשרות הנכונה. 50-50. אם אתה ב-60-40 או ב-80-20, זה לא ספק. האפשרות הנכונה זה האפשרות עם רוב ההסתברויות, לא בוודאות, אבל אני יכול להניח שזאת האפשרות הנכונה.
נניח, אותו, אם נניח שהיה מדובר על רעל מול לא רעל, כן, באיזשהו משהו, אז ברור שכל אדם נורמלי היה מרגיש פה ספק מאוד מאוד, הוא לא היה מלא על דעתו
לא
לקחת
מרגיש ספק, אלא הוא היה חושש למיעוט, נכון? אם אתה שואל אותי אם זה רעל או לא, התשובה זה לא רעל. האם אני אשתה? לא. כי אני לא רוצה לקחת סיכון של 20% למות. זה לא קשור.
בפשר האמירה שזה לא רעל, אם אתה...
לא רעל, אם אתה שואל אותי באמת, אני מהמר, אני מהמר, אם אני צריך להמר על כסף, האם זה רעל או לא? אני אאמר שזה לא רעל.
למה אתה לא אוכל
סיכון על החיים, 20% גם מספיק, בשביל לא יש. בסדר, בואו, זה העיקרון. אז דוגמה נוספת, שאני חושב שגם הזכרתי אותה, הרמב״ם כותב לגבי עד אחד נאמן בייסורים. אז אנחנו יודעים שבדבר שבערווה ודבר שבממון צריך שני עדים. בייסורים מספיק עד אחד. עכשיו, אם מישהו אכל בשר חזיר, צריך שני עדים שיעידו על זה כדי שאנחנו נלקה אותו. הוא חייב מלקות, עבר עליו, צריך שני עדים שיעידו על זה שהוא אכל חזיר כדי שאנחנו נוכל להלקות אותו. אבל בשביל לקבוע שהחתיכה הזאת היא חזיר ולא בשר כשר, מספיק עד אחד, כי זה עד אחד נאמן בייסורים. לגבי המלקות זה בבית דין, אז צריך שני עדים. בייסורים מספיק עד אחד. מה קורה אם עד אחד בא ומעיד שהחתיכה הזאת היא חזיר, ועכשיו באים שני עדים ומעידים שאני אכלתי אותה. אכלתי אותה תרתי משמע. אז עכשיו השאלה היא מלקים אותי. אז הרמב"ם אומר שכן. עכשיו, על פניו זה לא פשוט. למה? כי הרי הבסיס שאומר שהחתיכה הזאת היא חזיר, זה מבוסס על עד אחד, אין לי שני עדים על זה, זה עד אחד. אז החוליה החלשה ביותר בשרשרת הראיות היא חוליה של עד אחד. אז איך אני יכול להלקות על בסיס השרשרת שזאת החוליה החלשה ביותר שלה? נכון שיש לי שני עדים על זה שאכלתי את הבשר, אבל אין לי שני עדים על זה שזה חזיר. ואם אני צריך ודאות של שני עדים כדי להלקות, אין לי ודאות של שני עדים על זה שנאכל פה חזיר. כיוון שעל זה שזה חזיר יש לי רק עד אחד. אומר הרמב״ם זה לא משנה, למה? בגלל שהעד האחד הוא מברר, הוא לא הנהגה. ואחרי שהוא ברר שזה חזיר, מבחינתי עכשיו עובדתית זה חזיר. ואם יש שני עדים שמעידים שאכלתי אותו, אז אכלתי אותה. אז אני לוקה, אוקיי? זאת אומרת, עוד פעם אותו רעיון. זאת אומרת, אם הכלל הראשון הוא כלל מברר, אז אני לא מתייחס לסיטואציה הקודמת, כאילו שהיא עדיין בספק, כי יש לי כלל הנהגה. ואת, אם הכלל של עד אחד, נאמן בייסורים, היה הנהגה, בעצם אומר לי, תראה, אתה לא יכול לסמוך באמת על עד אחד, לשאול אותי אם זה חזיר או לא, לא יודע, מבחינת ההלכה מותר לי להניח שזה, לא, שזה חזיר, שזה חזיר. אני יכול, או אני נדרש להניח שזה חזיר. אז רק דרישה הלכתית, אוקיי? אז יכול להיות שלא הייתי מלכה, אפילו אם יש שני עדים שאכלתי את זה. למה? כיוון שלא התברר לי באמת שזה חזיר. לעניין האכילה, אני יכול לסמוך על עד אחד. לעניין המלכות, צריך שני עדים. אבל אם אני מתייחס לעד האחד הזה כמברר, אז כרגע התברר לי שזה חזיר. זהו, אני כבר לא בספק לגבי מי זאת החתיכה הזאת. ברגע שזה חזיר, אם באים שני עדים ואומרים שאני אכלתי את זה, אז אני לוקה. יש שני עדים שאכלתי חזיר.
ועוד פעם זה... מאיפה הרמב״ם יודע שעד אחד זה בירור ולא הנהגה?
מה הראיה שלו לזה? אני כרגע לא זוכר. צריך להסתכל שם בנושא הכלים, יכול להיות שמביאים לזה ראיות, אני לא זוכר. אבל זה מה שהוא אומר. לענייננו רק אני רוצה להדגים, זה לא... לא לומדים פה עכשיו את הסוגיה ההיא. עכשיו, יש כללים מסוימים שאנחנו באמת לא יודעים מה טבעם. האם הם מבררים, האם הם הכרעה, האם הם הנהגה. למשל, מה שהזכרתי קודם, לגבי רוב בטומאה ברשות היחיד, אפילו לגבי רוב, שזה אולי, הייתי אומר, המועמד הכי מתבקש להיות כלל מברר, נכון? כי רוב זה בעצם סטטיסטיקה. כמו שאנחנו משתמשים בסטטיסטיקה כדי לברר שאלות מדעיות, שאלות עובדתיות, אז גם סטטיסטיקה בהלכה, לכאורה, הייתה אמורה להיות כלי מברר. אם יש לי רוב של 80%, אז הרוב הזה ברר. מתברר שגם לגבי רוב הדעות חלוקות, האם רוב זה כלל מברר או שזה כלל הנהגה. אחד המקומות שבהם מופיעה המחלוקת הזאת זה מה שהבאתי קודם. הספק תומה ברשות היחיד שיש רוב לטובת זה שהחתיכה הזאת תהורה. אמרתי שיש מחלוקת האם להתייחס לזה כספק טומאה ברשות היחיד ולהחמיר או לא. והמחלוקת היא בשאלה האם רואים את כלל הרוב ככלל מברר או ככלל הנהגה. ואפשר לראות את זה בעוד מקומות, ואנחנו נראה גם בהמשך גם דוגמאות וגם אני אסביר למה. כי על פניו זה נראה מוזר. סטטיסטיקה היא כלי מברר, זה לא גזירת הכתוב סטטיסטיקה. סטטיסטיקה אנחנו משתמשים לא רק בהלכה, אנחנו משתמשים בזה גם בחיים. זה כלל הגיוני. אנחנו משתמשים בכלל הזה כדי להגיע למסקנות על המציאות. אז איך אפשר להגיד שזה איזשהו כלל הנהגה, איזושהי גזירת הכתוב כזאת? טוב, אנחנו נראה את זה בהמשך הדרך. עכשיו, יש הרבה מאוד כללים שמדברים על הנחיות מה לעשות במצבי ספק. אז חלק מהם הזכרתי. כלל של רוב, יש חזקה כמה איתה מה שהבאתי, מוחזק בממונות, מי שמוחזק אז ידוע לעליונה, שודה דדייני, שודה דדייני הכוונה שהדיינים עושים מה שהם חושבים או מה שהם רוצים, המוצאים החברו עליו הראייה, זה מוחזק, כן, זה אותו דבר, ספק, ספק, ספיקה, שווה אל תעשה עדיף, כל דעלים כבר, וכולי, יש עוד הרבה, קרוב למשל, שאלה של רוב מול קרוב, מה שנגיד, כשמוצאים חלל, מוצאים חלל בעיר, כן, אז יש דין של עגלה ערופה, נכון? זקני העיר יוצאים ומביאים עגלה ערופה. עכשיו, אם חלל הזה נמצא בין שתי ערים, של צ'רלס דיקנס, כן, מצא, החלל
העיר
הזה...
העיר הקרובה יותר.
מה?
העיר הקרובה יותר.
נכון, מי שקובע זה העיר הקרובה יותר. אז גם קרוב הוא בעצם כלל, כלל, כלל מכללי הספקות. האם זה כלל מברר? זה כלל הנהגה? על פניו נראה שזה כלל הנהגה, לא כלל מברר. אבל אולי לא, לא יודע. אפשר היה לחשוב על זה. יש למשל ספק בגמרא בבבא בתרא, מה קורה עם רוב וקרוב. מה זאת אומרת? זה יותר קרוב לעיר א', אבל בעיר ב' יש הרבה יותר תושבים. עכשיו, כשאני שואל את עצמי מאיפה הגיע הרוצח, לא המת, אלא מאיפה הגיע הרוצח, כן? אנחנו לא יודעים מי הרוצח. אז מצד אחד יש את העיר הקרובה, אז דין קרוב אומר לי שאני צריך להניח שהוא בא מעיר א', והיא זו שצריכה להביא עגלה ערופה. אבל יש דין רוב, שהוא אומר לי להניח דווקא שהרוצח יצא מעיר ב', לא מעיר א', כי העיר ב', יש בה יותר תושבים. ואז הדיון, רוב וקרוב, מי גובר? האם הרוב גובר או הקרוב גובר? מחלוקת בגמרא, דיון בגמרא ובבא בתרא. אז גם פה יש עולות, גם השאלות האלה, מה טיבם של שני הכללים? האם הכלל של קרוב הוא מברר או הנהגה, האם הכלל של רוב הוא מברר או הנהגה. כי למשל, יש איזשהו סוג של קדימה בין כללים מבררים לכללי הנהגה. כמו שאמרתי בספק תומה ברשות היחיד. למה? כי אם נגיד שיש לי סיטואציה מסוימת ויש שם רוב וקרוב, ובואו נניח לצורך הדיון שרוב הוא כלל מברר וקרוב זה כלל הנהגה. לצורך הדיון. זאת גם התפיסה המקובלת גם, אבל לצורך הדיון, מי יגבר במקרה כזה? יש לי רוב נגד קרוב, כן? זה קרוב לעיר הקטנה ורחוק מהעיר היותר גדולה. מי יגבר?
אז הרוב, אם זה בירור.
למה הרוב יגבר?
כי זה בירור.
אז מה?
אז אין ספק.
גובר.
אז אין ספק יותר. אין ספק יותר.
בדיוק. בגלל שהכלל מברר, זה כלל שלא אומר לי מה לעשות, אלא הוא פושט את הספק. אז ברגע שיש לי רוב, המצב הוא לא מצב של ספק. אם אין לי ספק, אז אין כלל של קרוב. הכלל של קרוב אומר לי מה לעשות אם אני בספק. זוכרים את רבי יונתן אייבשיץ. זאת אומרת, אני הולך אחרי כללי ספקות, אחרי שהחלטתי שאני במצב של ספק. אבל אם יש לי כלל מברר, אז הכלל הזה בעצם אומר לי, אתה לא במצב של ספק. אם זה ככה, אז כל כללי ההנהגה בטלים. הם לא רלוונטיים. בגלל שהכללים האלה מדברים מה לעשות כשאני בספק. אבל אם ביררתי את המצב, אז אני לא בספק. אז מה אני צריך כללי ההנהגה? לכן כלל מברר יגבר על כלל הנהגה. למשל, זאת אחת ההשלכות לדיון הזה, כן? על הכללים, האם הם מבררים או כללי הנהגה.
אבל קרוב זה גם נגרם מברר, לא?
זה בסדר, לא, אני רק הבאתי דוגמה, אמרתי שאפשר לדון על זה, אבל כדוגמה, אם זה הנהגה וזה בירור, אז הבירור יגבר, אוקיי? נקודה נוספת שאני רוצה להעלות כאן. אה, מאיפה יוצאים כללי ההנהגה? לכאורה, כללים מבררים יכולים לצאת מההיגיון. אם יש רוב, אז סטטיסטיקה, יש היגיון בזה. אני לא צריך פסוקים שיספרו לי על זה, למרות שעל דין רוב כן מביאים פסוקים. עוד נדבר על זה. אבל באופן עקרוני, אם זה כלל הגיוני, אז הוא הגיוני, זה יוצא מההיגיון. אני לא צריך מקור כדי ליישם כלל הגיוני. אבל כללי הנהגה, לכאורה דורשים מקור. אבל, מתברר שזה לא תמיד כך. יש כללים שהם כללי הנהגה, ובכל זאת, לא צריך להם מקור. הם יוצאים מסברה. אלא שהסברה הזאת, היא לא סברה מבררת, אלא אפשר לקרוא לזה סברה משפטית. הסברה לא אומרת שאפשרות א' היא יותר נכונה, אבל יש סברה שאומרת ללכת אחרי אפשרות א', למרות שהיא לא יותר נכונה. וזאת סברה, לא פסוק. ואת יש שיקול שאומר לי להעדיף את אפשרות א' על אפשרות ב', והשיקול הזה הוא כלל הנהגה, לא מברר, כי זה עדיין נשאר 50-50, ובכל זאת אין לו מקור, הוא יוצא מסברה. אני אביא אולי דוגמאות קצת. למשל, המוציא מחברו עליו הראיה. המוציא מחברו עליו הראיה זה כלל הנהגה. זה שאני מחזיק במשהו, זה לא אומר שהוא שלי. למה להניח שדווקא התובע הוא שקרן ולא המוחזק שקרן? אין סיבה. ודיברתי על זה בעבר, חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו, יש חזקה כזאת בהלכה, לא קשורה לפה. כי אם נעשה סטטיסטיקה על כל הדברים בעולם, האם הם נמצאים אצל בעליהם או לא, אז כן, נגלה שרוב הדברים נמצאים אצל בעליהם. חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. אבל, כשנתמקד בתת הקבוצה של החפצים שלגביהם יש מחלוקת משפטית, שם כבר לא בטוח שיש רוב מקרים שבהם זה, שהמוחזק צודק. למה להניח שהמוחזקים יותר דוברי אמת מאשר הטובים? אין סיבה. לכן, במקרה הזה, הכלל הזה הוא כלל הנהגה, הוא לא כלל מברר.
אבל זה הנהגה בדיני ספקות או הנהגה בניהול משפט?
זה לא משנה, ספקות משפטיים, ספקות בממונות. נכון, זה רק בהקשרים של ממונות, אבל עדיין זה
לא,
גם
כאילו ספקות. סיבה היא שאנחנו לא נכנסים לדיון אם
לא,
זה בידיו.
אחת, אז, עכשיו השאלה, מה זה הסברה הזאת? אז ככה, במערכות משפט רגילות, לא בהלכה, גם יש כללים כאלה. גם, בכל מערכת משפטית יש כלל שהמוציא מחברו עליו הראיה. נטל הראיה הוא על התובע. זה לא רק בהלכה. במערכות משפט מאמצות את זה כנראה כי זה הגיוני. כי הן לא נסמכות על פסוקים. גם בהלכה אגב, הגמרא מביאה, בבקמה מ"ו נדמה לי, הגמרא דנה שמה מאיפה אנחנו יודעים שהמוציא מחברו עליו הראיה, מה מביאה פסוק, מי בעל דברים ייגש אליו, ואחרי זה היא אומרת למה לקרא סברה הוא. למה צריך פסוק? זאת סברה. ואת הגמרא רואה את הכלל הזה ככלל שיוצא מסברה, לא צריך בשבילו פסוק. אפילו כשמביאים פסוק, הגמרא אומרת, שמה הבאת אותו, לא צריך, זה יוצא מסברה. ויותר מזה, כמו שאמרתי, במערכות משפט בעולם, גם מאמצים את הכלל הזה. עכשיו, אצלהם אין גזרות הכתוב, לא יאמצו כלל אם הוא לא הגיוני. עכשיו, ההיגיון של הכלל הזה הוא לא היגיון הסתברותי. זה לא שהכלל הזה לא מרמז על זה שהמוחזק יש סיכוי יותר גבוה שהוא דובר האמת. ולא התובע. לא, אין סיכוי כזה. זה לא נכון, סטטיסטית. לדעתי לפחות. אז למה, מה פירוש שיש היגיון בכלל הזה? יש היגיון משפטי. ההיגיון המשפטי אומר, נכון לנהל מערכות משפט באופן כזה, שבשביל להוציא ממון, צריך להביא ראיה, לא בשביל להחזיק את הממון. זה יותר הגיוני, זה מייעל את מערכת המשפט, זה מקשה על אולי תובעים לא תובעים פזיזים או שקרנים או לא משנה, אפשר להציע כל מיני הסברים משפטיים למה כדאי לאמץ את הכלל הזה, למרות שעוד פעם, אם תשאל אותי מהי האמת, 50-50. זה כלל הנהגה, לא כלל מברר, אבל זה כלל הנהגה שיוצא מסברה. אבל, על זה כתבתי גם כמה מקומות, בקונטרס אמיגו, כתבתי על זה ממש נספח שלם, על המושג סברות משפטיות, ואני רוצה לטעון שבהלכה, בניגוד למערכות המשפט, יש עוד סוג של סברות משפטיות. בעולם המשפטי יש סברות משפטיות בעיקר מהסוג של יעילות משפטית, ודאות משפטית, הדרך הכי יעילה ונכונה לנהל מערכת משפט. למרות שזה לא סברה הסתברותית, זה לא סברה שאומרת שפלוני צודק ולא אלמוני, אבל כן סברה שאומרת ראוי לתת שפלוני יצא הזוכה בדין. למרות שהוא לא באמת, אין הסתברות יותר גבוהה שהוא צודק, אבל יש סברה משפטית להוציא אותו זכאי בדין. מכל מיני סברות משפטיות כאלה או אחרות. בהלכה יש סברות משפטיות שהן לא מהטיפוס הזה של יעילות או ודאות משפטית, אלא פשוט כי כך נכון. דוגמה לדבר, לכן זה בקונטרס אמיגו כתבתי את זה, דוגמה לדבר זה מיגו כוח טענה. מה זה מיגו כוח טענה? יש בגמרא אחת מדיני הראיות, אחת מהראיות, כן, בחלק מדיני הראיות, אז אחת מהראיות נקראת מיגו. מיגו פירושו אני טוען טענה א', שהיא לא כל כך טובה, יש לי טענה ב' שגם אותה יכולתי לטעון שהיא יותר טובה, אז אומרים לי, מה לי לשקר? אם אתה חושב, אני טוען טענה א', היא חלשה, מה אתה חושב שאני משקר? אם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר בטענה ב', היא יותר חזקה, מה אני טמבל? אם אני כבר משקר, אז אני בוחר את הטענה הכי טובה. לכן כנראה אם בחרתי בטענה א' שהיא חלשה, כנראה שאני דובר אמת. אוקיי? זה הראייה שנקראת מיגו. מיגו זה מתוך בתרגום מילולי. מתוך שיכולתי לטעון ב', מאמינים לי בטענה א', החלשה יותר. אבל אחרונים הוכיחו בכמה מקומות שיש במיגו עוד היבט. זה נקרא כוח טענה או כוח נאמנות. זה אומר שגם במקום שהראייה לא קיימת, הראייה שאומרת שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר, כן, הסברה הזאת שהבאתי קודם, זאת סברה הסתברותית. נכון? זאת סברה הסתברותית. הסברה הזאת בעצם אומרת שבאמת רוב הסיכויים שאני דובר אמת. כי אם הייתי משקר, זה נשמע לא הגיוני. זאת מיקרו הרגיל הוא סברה הסתברותית לגמרי, זה לא הנהגה, זה בירור, לגמרי. אבל יש מקומות שבהם המיקרו לא מברר, למשל מיקרו דהעזה. מיקרו דהעזה, זה כאשר אני טוען טענה א' שהיא חלשה, אבל טענה ב' היותר חזקה, זה חוצפה גדולה לטעון אותה מול התובע. למשל, אם הוא הלווה לי, ואני אומר לו, היו דברים מעולם, זה מיגו דהעזה. נו, אני אומר, סליחה, פעתי לך. יכולתי בכלל להכחיש את ההלוואה, כי הוא לא הביא עדים. יכולתי להגיד, לא הלווית לי בכלל, אתה משקר. זה נקרא מיגו דהעזה. למה זה מיגו דהעזה? כי אדם לא מעז פניו בפני בעל חובו. הוא עשה לי טובה, הוא הלווה לי, אני לא נעים לי לשקר לו בפרצוף ולהגיד לו, לא היו דברים מעולם, לא הלווית לי. אז זה אומר שלמרות שהטענה פרעתי היא חלשה יותר, יש לי סיבה למה אני טוען דווקא אותה ולא טוען לאדם, שבכלל לא הלווית לי. במצב כזה אין את השיקול של מה לי לשקר, שאם הייתי רוצה לשקר הייתה לי טענה יותר טובה, ולכן, אז אתה שואל, למה לא שיקרתי אותה? כנראה כי אני דובר אמת, לא נכון. למה לא שיקרת אותה? בגלל שזה היה לך לא נעים. יש לי סיבה אחרת, למה לא שיקרת אותה? אז לכן אין לך את הראייה שטענה א' היא טענה נכונה. הטענה שאותה אתה טוען, הטענה החלשה, היא טענה נכונה. אז במיגו דהעזה אין את מימד הראייה שיש במיגו. ועדיין מיגו דהעזה, בכל זאת יש לו משקל משפטי בהלכה. למשל, להפטורי משבועה הוא כנראה כן מועיל. לפחות לחלק מהראשונים. הוא לא מועיל להחזיק ממון, אבל הוא מועיל לפטור אותי משבועה. עכשיו איך זה יכול להיות? הרי כבר אין שום דבר. ברגע שאין ראייה, מה המשמעות שיש לי מיגו? אז מה אם יכולתי לטעון טענה ב'? זה שיכולתי לטעון טענה ב' זה לא אומר כלום. רק השיקול שאם הייתי רוצה לשקר, היה לי שקר טוב יותר, אבל השיקול הזה לא קיים במיגו דהעזה. אז אין פה את הסברה ההסתברותית. אז למה מיגו בכל זאת נותן לי יותר כוח? אז זה האחרונים מגדירים מיגו כוח טענה. מה זאת אומרת? אם יש לי טענה ב' שהיא חזקה, ואני טוען טענה א' שהיא חלשה, נותנים לי את הכוח של טענה ב' גם כשאני טוען את טענה א'. מה שיכולתי להרוויח אם הייתי טוען את ב', אני ארוויח גם כשאני טוען את א'. זה הכלל של מיגו כוח טענה, וזה קיים גם במקום שאין את מימד הראייה שיש במיגו. אלא עצם העובדה שיכולתי לטעון את טענה ב', למרות שהיא לא יותר טובה באמת, כי הרי זאת חוצפה לטעון אותה, אבל אם היא הייתה יכולה להביא לי הישגים יותר גבוהים, אני אקבל את ההישגים האלה גם בטענה א'. זה נקרא מיגו כוח טענה. עכשיו, הסברה הזאת, הדבר הזה אין לו מקור מהתורה למיגו. פשע עשר, אז עוד פעם, יש מקור, וגם שם שואלים למה לקרא הסברה הוא, אבל פשע עשר זה משהו קצת שונה. במיגו רגיל, אין לי מקור, זאת סברה. עכשיו, איך מסברה יוצא, מי גורם לי לשקר, זה אני מבין. זו סברה פשוטה, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי עושה את השקר הטוב יותר. נכון? זה לא צריך פסוק בשביל זה. אבל כשאין את הסברה הזאת, מה פתאום לתת לי את היתרונות של טענה ב' אם אני טוען טענה א', וכשאין את הסברה של מה לי לשקר? וזה לא יוצא משום פסוק, זאת סברה של חכמים. איך? ופה גם לכאורה אין שיקולים של יעילות וודאות משפטית, במערכות משפט רגילות לא היית מקבל שום כוח בטענה א', אם, במגודי הזה, זאת אומרת, אם אין לך, אם אין לזה מימד ראייתי. אבל בהלכה כן. למה? כי יש איזושהי סברה שאומרת שמגיע לך הכוח המקסימלי של הטענה הכי טובה שיכולת לטעון. איזושהי סברה כזאת, אני קורא לזה סברה משפטית, אני יכול להסביר אותה יותר, אבל אני לא אכנס לזה כאן, אני רק מביא את זה כדוגמה. זאת סברה משפטית, היא לא הסתברותית מצד אחד, מצד שני היא סברה, ואת לא צריך פסוק בשביל זה, אבל מצד שלישי היא לא סברה משפטית כמו שמוצאים במערכות משפט רגילות, זאת אומרת, יש יעילות משפטית או ודאות משפטית וכדומה, לא, זאת סברה בגלל שכך נכון לנהוג, לא שכך האמת, הכוונה שאם אתה טוען את זה אתה כנראה צודק, לא, אין ראה שאתה צודק, אבל כן, משפטית נכון לזכות דווקא אותך, שאתה תהיה זה שזוכה בדין. למה? לא הסתברותית זה נכון, אין שיקולים של יעילות משפטית או משהו כזה, ובכל זאת הסברה נותנת שכך נכון לנהוג. זה מה שאני קורא סברה משפטית. אבל אני לא אכנס לזה הלאה, כי זה דורש שיעור בפני עצמו. מי שרוצה, יש את קונטרס הספקות באתר שלי, יש לו נספח על סברות משפטיות. שם אני מנסה להסביר את זה. בכל אופן, אז זה לגבי כללי ההכרעה. יש אולי עוד הערה שאני רוצה להעיר פה. על פניו, באמת עולה שאלה, למשל, בכלל של ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. למה בכלל כללים מסוימים מאפשרים לי להקל בספקות? למה לא תמיד להחמיר? אם זה היה רעל, כמו ששאל קודם שמואל, כן? אם הייתה לי חתיכת בשר, ויש 80% שזה כשר ו-20% שזה טרף, מותר לי לאכול את זה, מן הדין. מה יקרה אם היה לי 80% שזה לא רעל, ו-20% שזה כן רעל? הרי לא הייתי אוכל את זה, נכון? אז למה, אם אני מתייחס לאיסור גם כן כמו סוג של רעל, כי אם אני אכלתי איסור, אז עשיתי משהו רע, קלקלתי משהו. זה בעצם כמו רעל, כך רב שמעון שקופ מתייחס לזה. אז בעצם היה מן הראוי להחמיר בכל ספק, גם אם זה 80-20. כמו שאני נוהג כלפי רעל, למה להקל? זאת השאלה הבסיסית בדיני ספקות, זה למה בכלל יש דיני ספקות? למה לא אומרים, עזוב, אם יש ספק, אין ספק. תמיד תחמיר, אל תיכנס בכלל לבעיות, למצוקות, לחששות שתעשה איסור וכדומה. תמיד תחמיר וזהו. יש ספר של אלברטל שמישהו נתן לי לקרוא לפני כמה זמן על דיני ספק, והוא באמת טוען שם דבר שאני חושב שהוא די פשוט. הוא אומר, בעצם, הוא אומר ניסוח אחד, אני חושב שיש עוד ניסוח, הוא אומר, בעצם זה בא לאפשר לנו לתפקד. אם היינו צריכים להחמיר בכל בדל ספק שיש לנו, העולם לא יכול היה להתנהל. תמיד יש לך איזשהו צד של ספק שבו, רגע, אבל אולי זה ככה, ואולי זה ככה, ולך תדע, ולא היית יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, העולם לא היה יכול להתנהל. וכדי שהעולם יוכל להתנהל, אז ההלכה מוכנה שתיקח סיכונים לעבור איסור. אם יש רוב מספיק, אז אתה יכול לעבור את האיסור הזה. אני הייתי מנסח את זה קצת אחרת, הייתי אומר, למשל ביטול ברוב, כן? נגיד שנפלה חתיכת חזיר לתוך אוסף של סיר עם חתיכות בשר כשר. אז יש ביטול ברוב. עכשיו למה? אם זה היה רעל, הרי לא היית אומר ביטול ברוב, לא היית אוכל כלום. אז חזיר זה רעל, רעל רוחני. אל תאכל שום דבר. למה להתיר לך את הביטול ברוב? התשובה היא, אני חושב, שהתורה חסה על ממונם של ישראל. הרי אם לא מאפשרים את ביטול ברוב, זה אומר שאני מפסיד את כל חתיכות הבשר הכשר, רק כדי להימנע מלאכול חתיכה אחת של בשר טרף. של חזיר. התורה לא דורשת ממני רמה כזאת של הקרבה. התורה רוצה לאפשר לי לתפקד, כמו שאלברטל כותב, או רוצה לאפשר לי לא להפסיד יותר מדי כסף כדי לשמור את ההלכה. ואז היא אומרת, תראה, אם יש לך רוב שזה רוב שגובר עליו, זאת אומרת, יש יותר חטיפות של בשר כשר, אז הן מבטלות את בשר החזיר. והרעיון שמאחורי זה הוא, שבשביל לא לאכול איסור, חתיכה אחת של איסור, מה שאתה חייב לשלם זה עד חתיכה אחת של היתר. אם אתה צריך להפסיד שתי חתיכות של היתר, כדי לא לאכול חתיכה אחת של איסור, זה הפסד גדול מדי. את זה לא דורשים ממך. ולכן אם יש רוב היתר, הוא מבטל את המיעוט של האיסור. זה הסיבה לזה שיש דיני ספקות בעולם. דיני ספקות באים להגיד לי, בעצם מתי להקל, לא מתי להחמיר. כשאומרים ספקא דאורייתא לחומרא, זאת לא אמירה בכלל, זה מה שהייתי עושה גם בלי דיני ספקות. הייתי מחמיר בכל דבר שיש חשש שיש ספק, שיש חשש שאני אעבור איסור. דיני ספקות מטרתם להגיד לי מתי אני יכול להקל. כשיש לי דין ספקות שאומר לי להחמיר, הוא בעצם אומר פה אין דיני ספקות. תחמיר, הכוונה, תעשה מה שהיית עושה בלי דיני ספקות. דיני ספקות מטרתם היא תמיד להקל. זה בעצם הרעיון. עכשיו...
הרב.
כן?
נדמה לי שבאפלטוניות, בסדרה על אפלטוניות, דיברנו על זה ש... באיסורי תורה יש משהו, יש מקום להחמיר בגלל שיש פה באמת איזשהו פגם אמיתי במציאות. לעומת בספקות דרבנן שאין פה משהו, זה לא באמת, אם חטאת לא באמת פגמת במשהו, אז מה החידוש בהנהגה של להגיד ספק דאורייתא לחומרא? לא חידשת פה.
אין חידוש באמת, זה בדיוק הנקודה. זה מה שטענתי עכשיו. כל הספקות שאומרים לי ללכת לחומרא הם בכלל לא חידוש. גם אם לא היו דיני ספקות, הייתי אומר.
אבל גם בכולה, אותו דבר.
חידושים תמיד הם לכולה.
אבל גם בכולה אותו דבר.
למה?
שוב, כי
בדרבנן... טוב, ביטול ברוב. עזוב את ספק דרבנן לכולה. מה עם ביטול ברוב? אתה מבין שיש פה חידוש, נכון?
כן, שזה
כל
לא ספק.
יכול להיות כל החתיכות, כולל חתיכת החזיר.
כן.
זה מספיק טוב. ספק דרבנן לכולה, יכול להיות שזה את גוף הזה, את זה גוף הזה בא לחדש. שבדרבנן אין בעיה מהותית, אלא רק חובת גברה. וממילא, באמת ספק לכולה.
אבל בדאורייתא שיש בעיה מהותית, זה מטמטם נפשו של אדם, אז איך אתה, בשביל כמה שקלים, אתה הולך ואומר, טוב,
החלקים הפוסקים בשאלה, האם אני הסתמכתי על כלל ספק, והקלתי, האם עדיין, אם אכלתי איסור, האם זה עדיין מטמטם את הנפש?
זה הגיוני?
יש כתובות בדף סמך, יונק תינוק והולך, יש אמרך שעוסק בזה, והשח וכל נושא הכלים ביורדיה, על יניקה של תינוק מנוכרית, בעצם דנים בדיוק בשאלה הזאת, יש המחלוקות בעניין הזה, יש הרבה אחרונים רוצים לומר, שבמקום שעשית דבר שהוא לא אסור הלכתית, גם טמטום נפש לא יהיה.
הכיצד?
כי טמטום הנפש זה עניין רוחני. אם לא עשית עבירה, אז אין טמטום נפש.
כלומר, זה לא משהו אימננטי בדבר עצמו.
משהו שהוא תוצאה של העבירה שבדבר, לא של עצם הפעולה שאותה עשית.
נו, אז זה כמו בדרבנן, אין פה בעיה אמיתית במציאות. זה בעיה בהנהגה.
יש פה בעיה אמיתית, מה זאת אומרת פה בעיה אמיתית?
בציות או לא ציות? לא
בציות. בגלל שיש בעיה אמיתית, לכן יש איסור, וכשאתה מציית, אתה לא עובר על האיסור.
אבל אם המציאות לא השתנתה, רק האיסור הותר בגלל
סיבה... לגבי טמטום הנפש. ויש בעיה מציאותית באיסור. אך מה שמטמטם את הנפש, זה לא היה הבעיה המציאותית, אלא האיסור שבדבר. רק עוד הערה אחת אני רוצה לסיים פה, יש דין שנקרא דבר שיש לו מתירים. מה הכוונה? בדיני ספקות, למשל ספק דרבנן לכולה, או ביטול ברוב שהולכים לכולה, אם זה איסור כזה, שאם אני אחכה קצת זמן, הוא יפוג, אם את לא יהיה יותר איסור, אז אנחנו מחמירים. אין ביטול ברוב באיסור כזה, ואם זה ספק דרבנן, עדיין מחמירים. למשל, אם יש לי ספק אם דבר מסוים הוא מוקצה או לא, אז ספק זה דרבנן. ספק דרבנן לכאורה צריך להיות לכולה. זה מחלוקות, אבל רק בשביל הדוגמה. ספק דרבנן לכולה. אבל מוצאי שבת, הדבר הזה מפסיק להיות מוקצה, אני יכול להשתמש בו לגמרי. אז שם אנחנו לא אומרים שספק דרבנן לכולה, אומרים לי תחכה למוצאי שבת ותשתמש בו. למה להתיר לך להשתמש בו בשבת, כשאתה בספק, חכה עד מוצאי שבת, ואז אתה לא לוקח שום סיכון, אתה יכול להשתמש בו בשקט. אותו דבר עם ביטול ברוב. יש לך ביטול ברוב של חמץ, אוקיי? אז בפסח, החמץ הזה אסור, אבל אחרי פסח הוא מותר, מן התורה. חמץ שעבר עליו בפסח זה רק דרבנן. אז אחרי פסח הוא מותר, זה בעצם דבר שיש לו מתירים. אז לכן גם בפסח הוא לא יתבטל. למה? כי למה להתיר לך אותו מדין ביטול, חכה עד אחרי פסח, וזה יהיה היתר לגמרי, אתה לא תזקק לדין ביטול. או בלשון הראשונים, רש"י בביצה ועוד, אומרים, עד שאתה אוכל אותו באיסור, תאכל אותו ביתר. עכשיו, מה בעצם אומר הדבר הזה? הדבר הזה בעצם אומר, שגם כאשר יש ביטול ברוב, זה לא אומר שאין פה בעיה. אתה יכול לאכול הכל מצוין. ביטול ברוב נקי זה גלט. למרות שיש אחרונים שדנים, האם זה באמת כך או לא, יש תשובת עונג יום טוב על זה, ועוד. אני טוען שדין דבר שיש לו מתירים מוכיח שהם לא צודקים. כי דין דבר שיש לו מתירים בעצם אומר, למה להיזקק להיתרים של ביטול ברוב או דיני ספקות, חכה למוצאי שבת, וזה יהיה מותר לגמרי, בלי להיזקק להיתרים. אבל אם ההיתרים האלה הם היתרים לגמרי, זה אוטרה, אין בכלל איסור, אז מה אכפת לך שאני נזקק להיתרים? רק בגלל שזה כנראה נתפס כמו דחויה, בעצם מותר לך לאכול, אבל עדיין זה בעייתי. ואם אתה יכול לחכות למוצאי שבת ולאכול בלי בעייתיות, אז חכה למוצאי שבת. למה להתיר לך לאכול דבר בעייתי? אז רואים שיש פה דבר בעייתי, נכון? וזה מחדד עוד יותר את השאלה, אם זה בעייתי, אז למה באמת מתירים בביטול ברוב לאכול את זה? עכשיו בדבר שאין לו מתירים, בדבר רגיל. זה בעייתי, הרי בעייתיות יש פה. זה לא יותר שהוא גלט. למה מתירים? על כורחנו, בגלל מה שאמרתי קודם. התורה חסה על ממונם של ישראל, או רוצה לתת לנו לתפקד במציאות, ולכן דיני האיסור ודיני הספקות בעצם באים לאפשר לנו לא לאבד הרבה ממון, לאפשר לנו לתפקד במציאות, ולכן הם בעצם מקילים בכל מיני מקומות. יש מקומות שהם לא מקילים, זה בכלל לא חידוש, זה יישאר כאילו לא היו דיני ספקות, שאז היינו מחמירים בכל. דיני ספקות תמיד באים לחדש את ההקלה, לא את ההחמרה. אוקיי? טוב, אני עוצר כאן.
סליחה, הרב, נראה לי שהראש אומר בחולין חתיכה אחת בשתי חתיכות זה הכל כשר. אז לפי דעתו, אם אני זוכר טוב, הכל כשר, זה לא שנשאר שום בעיה,
הכל כשר. זה עדיין יכול להיות חויה. כל כשר זה רק לעניין, האם אתה צריך להשאיר חתיכה אחת בסוף, ואותה לא לאכול.
זה משהו שולל, הוא אומר שאפשר לאכול. כן, 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 לשיטת, כן, לשיטת הראשונים האלה שכמו הראש, אז אין שום.
אבל זה עדיין יכול להיות חויה. רק הדין נדחה ואתה יכול לאכול הכל, אבל זה דחויה. אם היית יכול לאכול את זה בלי להיזקק לדין ביטול ברוב, גם לפי הראש היו אומרים לך, חכה ותאכל את זה ביתר. נכון שאם אין לך את האפשרות לחכות, וכרגע זה המצב, אז הוא אומר שדין ביטול ברוב מתיר לך לאכול הכל. וזה רק כל עוד אין לך אפשרות לאכול את זה ביתר. בסדר? עוד הערה, שאלה? אוקיי, בשורות טובות, לילה טוב, להתראות.
לילה טוב, שבת
טוב. תודה רבה.